מצרים, השכנה שלנו מדרום, מתמודדת עם הרבה אתגרים פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים מאז המהפכה ב-2011, ונראה שעם עלייתו של עבד אל פתח א-סיסי, מפקד הצבא שהדיח את האחים המוסלמים ולאחר מכן התמודד בבחירות ונבחר לנשיאות, נפתח שם עידן חדש. סיסי חותר לייצב את מצרים, לחסל את הטרור, לשקם את הכלכלה, אבל זה במחיר של הגבלת חירויות. ועוד ימים אחדים התקיימו הבחירות לנשיאות, ועל כך אומרים מתנגדי הנשיא, אין סיכוי לאיש מלבדו להיבחר. שלום לדוקטור אופיר וינטר, מומחה למצרים במכון.
שלום רב.
מדוע המשטר המצרי מונע בחירות חופשיות לנשיאות? שאלה אלמנטרית, אני חושב.
הוא באמת מונע. בחודשים האחרונים, כשהתחילה מערכת הבחירות, מספר מועמדים ביקשו להציע את מועמדותם. הבולטים שבהם זה מפקד חיל האוויר לשעבר ומי שהתמודד ב-2012 מול מורסי, אחמד שפיק. סמי ענן, רמטכ"ל לשעבר, חלד עלי, פעיל זכויות אדם, ואחרים. חלקם פרשו בזמן, מי שלא פרש בזמן, במיוחד סמי ענן, וגם אופוזיציונר בולט נוסף, שגם כן קרא תיגר מול המשטר, עבדל מונים עבדול פותוך, נכנסו כרגע למעצר, והם נמצאים תחת הליכים משפטיים.
אתה אומר פרשו בזמן, אז בעצם אתה מכוון לכך שקיבלו איתותים, לכך שכדאי להם לפרוש, אחרת עלול לקרות להם משהו שהם לא רוצים פה.
נכון. ובאמת השאלה, למה המשטר לא הסכים שמישהו יתמודד מולו? אז התשובה הקצרה היא שאותם, אותו משטר, אותו נשיא, כנראה לא הרגיש בטוח, לא מרגיש בטוח מספיק כדי לעמוד מול מבחן הבוחר. יש איזשהו חוסר ביטחון לגבי תמיכה דעת הקהל המצרית בנשיא. אבל התשובה הארוכה יותר קשורה למשבר הלגיטימציה שיש היום במצרים. אתה הזכרת את ההבטחות של המשטר המצרי, שאותן הוא נסע אחרי שהוא עלה לשלטון בשנת 2014. הוא אמר יסודות עיקריים שעליהם הוא השין את הלגיטימציה שלו. ההבטחה, קודם כל, ליציבות ביטחונית, מיגור הטרור, זה אחד, והשני, זה פיתוח הכלכלה, רווחה כלכלית, סגסוג. כשאנחנו מסתכלים היום על התוצאות, או כשהאזרח המצרי מסתכל היום על התוצאות, התשובות, המצב הוא די עגום. במישור הביטחוני, מצרים נמצאת במקום 11 באינדקס הטרור העולמי. לא צריך להזכיר את הפיגוע שהיה רק לא מזמן במסגד אל ראודה, יותר מ-300 הרוגים סופים בסיני, ופיגועים רבים נוספים בתוך סיני וגם מחוץ עליה, בתוך שטח מצרים עצמה. כשבמובן הכלכלי, סיסי אמנם הוביל כמה רפורמות מאוד אמיצות ומשמעותיות, שגם זכו לשבחים בינלאומיים, אבל עבור האזרח המצרי הפשוט, הוא מצא את עצמו מתמודד עם אינפלציה של למעלה מ-30% בשנה שעברה, עדיין אבטלה גדולה. כשזו הייתה בעצם העדיפות שהמשטר שיווק אותה, זה היה סדר העדיפויות, כשדמוקרטיה הייתה במקום נמוך יותר, והרבה אנשים קיבלו את זה. אבל היום, כשהם מסתכלים לקראת מערכת בחירות נוספת, מה הם השיגו בעצם, הרבה אזרחים מצרים מרגישים שהם נותרו קרחים מכל הכיוונים. ללא ביטחון, ללא כלכלה לפחות כרגע, אולי עם תקווה לעתיד, וגם ללא ביטחון וללא דמוקרטיה. ובעצם אם אנחנו צריכים להגיד מה היום מקור הלגיטימציה העיקרי של המשטר, אפשר לקרוא לזה לגיטימציה שלילית. כלומר, היעדר אלטרנטיבה. העובדה שיכול להיות גם גרוע יותר. ברגע שעלו מועמדים חדשים והציגו את עצמם, אז פתאום נהייתה אלטרנטיבה. גם שמות חדשים, וגם אולי דרך חדשה. מועמדים שאמרו, אנחנו יכולים כרגע לשלב לא רק שלטון שהצבא במרכזו, אלא גם יותר שיתוף של אזרחים, אולי יותר דמוקרטיה. ואז המשטר הרגיש שאפילו את משנת הלגיטימציה הזאת, הלגיטימציה השלילית, הוא אולי עלול לאבד, והמסר היה ברור, אין עוד מתמודד נוסף. זה או אנחנו או האחים, או אנחנו או האנרכיה. זה מסר כלפי פנים ואולי גם כלפי חוץ.
אז האם בכל זאת יש משמעות לבחירות במתכונתן הנוכחית? אם כן, מהי?
אוקיי, לכאורה אין משמעות. זה אפשר לקרוא לבחירות הנוכחיות כמעין הצגה. במצרים הרבה אנשים קוראים לבחירות האלה מסרחיה.
תיאטרון.
תיאטרון. עכשיו, מישהו, ככה ראיתי איזה התייחסות של אזרח מצרי ששאלו אותו מה אתה אומר על הבחירות, אז הוא אמר, אנא אל תשאלו אותי על הבחירות, אני לא מבקר תיאטרון.
מצוין.
אבל בכל זאת, יש משמעות, או כמה משמעויות שאני רוצה לדבר עליהן. משמעות אחת היא משמעות אלקטורלית. זה אמנם לא לגיטימציה אלקטורלית מהסוג הדמוקרטי שאנחנו מכירים של משטר נבחר, אבל כן יש משמעות מסוימת לשיעור ההצבעה בבחירות הקרובות. אם אנחנו לוקחים את בחירות 2012, מורסי נגד שפיק, היה שיעור הצבעה די מכובד, 51.85%. זה נמצא בירידה מסוימת ב-2014, כשהסיסי התמודד, אבל עדיין שיעור של כ-47.5%, אולי גם כי הבחירות היו פחות צמודות, וסיסי ניצח בקרוב ל-97%. כרגע האתגר הגדול של המשטר זה לנסות להתקרב למספרים האלה, כשזה יהיה אתגר גדול ויהיה כנראה מאוד קשה לשחזר את הנתונים האלה, אם כי לא בטוח שנדע האם הוא הצליח או לא, כי בסך כל הבחירות האלה לא נעשות על ידי פיקוח בינלאומי הדוק, וגם יש איומים בסנקציות לאזרחים שאני לא יודע עד כמה הם אפקטיביים, אבל שמנסים לדחוף ולדרבן אותם להצביע גם אם הם לא מאוד מעוניינים לעשות את זה.
זה הצבעה ברגליים, כלומר הימנעות מהגעה לקלפיות, כמוה כהבעת אי אמון בנשיא לדעתך?
אני לא יודע אם היא בהכרח הבעת אי אמון, אבל זה בהחלט בהיעדר מועמד רציני נוסף. שכחנו לציין את זה, שיש כן מועמד שני, קוראים לו מוסא מוסטפא, שהוא מועמד שרבים אומרים שהוא פיקטיבי, כשהציעו לו לעשות אימות מול הנשיא הסיסי, אז הוא אמר שזה לא, שאי אפשר לשים אותם באותה דרגה, ולכן הוא מסרב לאימות כזה, ולמעשה לפני שהוא הציג את מועמדותו, הוא הציר על תמיכתו בהסיסי.
מוזר ביותר.
כן, אבל יש כאן בהחלט שאלה, שאלה גדולה לדעתי מבחינת שיעורי הצבעה, זה מי יצא להצביע. מה שהבייס היום הפוליטי של הסיסי, זה אנשים בעיקר מבוגרים, זה אנשים מהאליטה הכלכלית המצרית, זה אנשי הממסד, הביטחוני, הממשלתי, המשפטי. עקב האכילס שלו, ששם יהיה אתגר משמעותי ויהיה מעניין לראות אם הוא יצליח להוציא מצביעים לקלפי, זה הצעירים במצרים. מצרים היא מדינה מאוד צעירה, 80% מתחת לגיל 45, 60% מתחת לגיל 30, והסיסי השקיע הרבה בשכבה הזאת, בוועידות צעירים שהוא קיים בשנים האחרונות, מתוך הבנה שהצעירים הם אולי חומר הנפץ שיכול להוציא את המהפכה הבאה במצרים, ויהיה מעניין לראות כמה הם באמת יצאו להצביע.
עניין נוסף שננצל את שהותך עמנו כאן כדי לשוחח עליו בקצרה, הוא עסקת הגז עליה דווח בחודש שעבר, עסקה בשווי של מיליארדים בין ישראל למצרים, נכס כלכלי, נכס אסטרטגי, דובר על כך, אבל רציתי לשמוע ממך מה הדעה, דעת השלטון וגם דעת הקהל בקהיר בעניין הזה, השיקולים שהנחו את המצרים לחתום על העסקה, וגם איך הציבור מגיב.
אוקיי, אז באמת העסקה הזאת היא תוצר של מזכרי הבנה שנחתמו עוד ב-2014, ורק עכשיו ניתן ככל הנראה האור הירוק בקהיר לחברה הפרטית, המצרית דולפינוס, לחתום על העסקה עם החברות הישראליות לרכישת גז. זו עסקה ארוכת טווח ל10 שנים, בערך של $15 מיליארד, כשהיו כמה מניעים. מניע ראשון שגרם ככל הנראה לחתימה דווקא בעיתוי הנוכחי, זה השאיפה של מצרים להסדיר את הפיצויים שחברות הגז המצריות עוד חייבות לחברת חשמל הישראלית בעקבות פיצוצי הצינורות הגז ב-2011-2012, חוב של $1.76 מיליארד, כשככל הנראה המצרים רוקמים יחד עם הצד הישראלי איזושהי עסקה להסדרה כלשהי של החובות האלה. היבט שני, זה ההחלטה האסטרטגית שקיבלה מצרים להפנות את עיקר הגז שנמצא במצרים, במאגר הגז זוהר בעיקר, לצורך השוק הפנימי המצרי, מה שפותח את הדרך לשימוש במתקני הנזלה שיש במצרים, מתקני הנזלה שיש רק במדינה הזאת, בכל מזרח הים התיכון, יבוא גז ממדינות אחרות ויצואו כגז מונזל לאירופה. אז כאן אפשר להביא גז מישראל, אפשר להביא גז מקפריסין, מלבנון. וכאן מגיעה הנקודה השלישית, וזו השאיפה של מצרים להפוך את עצמה למרכז אנרגיה וגז אזורי, ולמקסם את הפוטנציאל גם הכלכלי וגם הפוליטי שתמון והפיכתה למדינה הזאת.
והציבור באופן כללי מתלהב, אדיש, איך התגובות מתחלקות שם? בין תומכים למתנגדים למשטר כמובן.
כן, אז באמת השסע הוא בעיקר הרבה פעמים שסע פוליטי בין מתנגדי המשטר לתומכיו, גורמים איסלאמיסטיים, במיוחד האחים המוסלמים, רובם גולים מחוץ למצרים, יוצאים קטגורית נגד רכישה של גז ישראלי על, על סמך נימוקים של נורמליזציה, הטענה שמדובר בגז ערבי אסלאמי גנוב או גז פלסטיני, ושעסקה כזאת תכניס מיליארדים לאוצר של הציונים, אלה ההתבטאויות ששומעים. לעומת זאת יש גם ציבורים בתוך מצרים, ציבורים שהם לא אסלאמיסטים, אבל הם גם מתייחסים בחשדנות לעסקה הזאת, בגלל המוניטין של השחיתות שנקשר בעסקאות גז בין ישראל למצרים, עוד מהתקופה של מובארק, יש ספקות, אפשר להגיד, לגבי התועלת והתוחלת הכלכלית של העסקה הזאת, עבור מצרים בכלל ועבור הציבור המצרי הרחב. כלומר, עד כמה באמת העם עצמו יוכל ליהנות ועד כמה זה יחלחל, הרווחים יחלחלו גם אליו. כשהמשטר ותומכיו מצביעים על הפוטנציאל בעיקר הכלכלי של העסקה הזאת, פחות מתנחזים על ההיבט הפוליטי, הטענות שזה יכניס למצרים, לאוצר המצרי, סכומים של 22 מיליארד דולר תוך 10 שנים, יחזק את הקשרים של מצרים עם אירופה. סיסי עצמו הגדיר את העסקה הזאת כגול ענק שמצרים הצליחה להבקיע, וזו מטאפורה מעניינת בפני עצמה.
מקווה שיהיו לו עוד כמה גולים כפי שהוא רוצה בשביל לייצב את מצרים, ואולי זה יקרב קצת יותר גם את היחסים בינינו לבין שכנינו ברמה העממית, לאו דווקא ברמת השלטון. תודה רבה, אופיר.
תודה רבה לך.